ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דוידוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות, 493 ימים, ישראל נלחמת במספר חזיתות, 76 חטופים עדיין בעזה, עד כמה ממשלת ישראל והעומד בראשה נלחמים על הצלתם מהתופת החמאסית. זה לא נראה כך, וגרוע מזה, גם המשך העסקה שמתנהלת עכשיו בסכנה. הורי אלון אוהל החטוף שמעו אתמול בכאב מפלח, באילו תנאים הוא מוחזק, ככה נראה גיהנום. בחור בן 24 בדיוק היום, פצוע מרסיסים בעיניו ובגופו, קשור בשלשלאות לרגליו מבלי יכולת לזוז, ומורעב למוות. ואחרי כל זה, העסקה בסכנה. אבא של אלון אוהל, קובי, פנה הבוקר לראש הממשלה בתוכנית הבוקר שלנו, 7-9.
ראש הממשלה וכל אבא נוסף ששומע אותי, שהוא בעמדת מקבלי ההחלטות, שיחשוב על המצב שהבן של נמצא כבול במנהרה 15 חודש, לא יכול ללכת, לא רואה אור, לא נושם, לא אוכל, פצוע, ועדיין מתעסקים עם כל מיני דברים אחרים חוץ מלהוציא אותו. ביבי נתניהו, תחשוב על הבן שלך.
כך קובי אוהל, ואתמול דוחים כצפוי את ההחלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. ספוילר, לא תקום, כי זה גורם לכיסא של ראש הממשלה להתנדנד. ובכלל, מצבנו הכלכלי על פי שר האוצר סמוטריץ' מצוין. הוא שולח אלון לאזרח, ובו הוא מספר שהכלכלה הישראלית, זה ציטוט, מפגינה חוסן למרות האתגרים והשקל, הבורסה והשקעות נותרו יציבים. האוצר נרתם להקמת קו ביצורים כלכלי. סוף ציטוט. ומה עם הגרעון הגדול? ומה עם הכספים הקואליציונים המיותרים? והאינפלציה וחברות דירוג האשראי שהורידו את ישראל מתוך חוסר אמון בכלכלה ולא מסיבות פוליטיות, בגלל מלחמה ארוכה שלא רואים את סופה. ואתה, שר האוצר, הוא זה שמבקש להמשיך אותה אחרי שלב א' בעסקת השבת החטופים. על זה נאמר, ממשלת הניתוק על מלא. מחאת משפחות החטופים נמשכה היום בכנסת, דיוני ועדת הכלכלה הופסקו היום, בגלל שמשתתפי הדיון התרגשו מדברי המשפחות. אסתר בוכשטב, אמא של יגב, זכרו לברכה, תדבר איתנו, ובוועדת החוקה, חבר הכנסת פינדרוס, עזב את הדיון בחס, כי משפחות שוב התבקשו לקצר, קצרו קצרו, כמו שאמר להם בזמנו ביתן. וגם, צהל מאפשר לתושבי הצפון לחזור לבתים כבר באחד במרץ, למרות שחלק ניכר מהבתים לא מוכן למגורים, כולל תשתיות הרוסות. נדבר עם דובי אמיתי, נשיא התאחדות העיקרים ותושב הצפון. יהודית יבור, תושבת מטולה, עדיין מפונה מביתה בתל אביב. הבית שלה לא ראוי למגורים, נדבר גם איתה. ולסיום, גם מחירות ברשתות האופנה התכווצו. החנויות מציעות כבר עכשיו הנחות של בין 50-70%. עוד מעט נהיה גם בדיזינגוף סנטר, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. הכנסות המדינה ממיסים בחודש ינואר זינקו לסי כל הזמנים והסתכמו ב-63 מיליארד ו-100 מיליון שקלים. הגרעון בתקציב ירד לרמה של 5.8%. רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי של מזרח התפחות, מסביר למה.
ההכנסות בגובה של 93.1 מיליארד ש"ח הן תוצאה פשוטה וצפויה של הקדמת רכישות מכל הבא ליד, שוקי הדיור, הרכב והמוצרים האחרים, זאת כדי להימנע מתשלום אחוז נוסף של מס ערך מוסף החל מחודש ינואר. מבחנו הגדול של התקציב יהיה עם זאת בחודשים הבאים שיהיו מייצגים יותר. ויש לזכור גם כי התקציב 2025 עדיין לא אושר בכנסת.
חוקרי יחה בלהב 433 עיכבו הבוקר לחקירה את ראש עיריית פתח תקווה ואת המנכ״ל יניב בניטה, החשודים בקבלת שוחד ב-2018 בתקופת הבחירות לרשויות המקומיות. על פי החשד, השניים היטיבו עם התורמים לקמפיין שלהם. עד כאן הכותרות הכלכליות, פרסומת אחת בלבד ומתחילים. קודם כל, לשיח נסות במדינה, ואנחנו רוצים להבין למה זה קורה, יש לזה סיבות. מתן חודורוב, פרשן הכלכלי, חדשות 13, שלום מתן.
שלום ענת.
למה זה קורה?
אירוע טכני לחלוטין. במשרד האוצר הקפיצו שורה ארוכה של מיסים, בראשם את המע"מ באחוז החל מינואר 2025, וזה שלח את הצרכנים למסע שופינג עם תום השנה האזרחית הקודמת, כסף שבפועל נכנס למדינה ברישומיה בתחילת השנה הנוכחית. אז אני אתן לך דוגמה, אם לצורך העניין המע"מ עולה באחוז וכל הדירות מתייקרות, אז הרבה רוכשים הקדימו את העסקאות שלהם כך שתתבצענה עד סוף השנה הקודמת, 2024, ואז הן מסווגות חשבונאית כאילו בוצעו במהלך השנה הזו.
כל מיני תכנוני מס למי שלא מבין עד דק.
כן, וכמובן שאז גם ממיסי הרכישה ומיסי השבח בגין אותן עסקאות,
נכון.
לפות של שינוי בשיעור שלהם, משולמים ונכנסים לקופת המדינה טכנית בשנת הכספים 2024. עוד דוגמה, אישוק הרכב, שם בוטלו או צומצמו עטבות משמעותיות על כלי רכב ומזהמים פחות, היברידים או חשמליים, שמס הקנייה עליהם הועלה ב10% ואגרת הנסיעה התייקרה משמעותית. אז כל מי שרצה לקנות מכונית חדשה, כמו טסלה, הקדים את העסקה, ולכן שילם את המס על חשבון חודש ינואר 2025, עוד במהלך שנת הכספים 2024.
וכל הכסף הטוב הזה שנכנס לקופה מצמצם את הגירעון ל5.8%.
נכון, ושוב, נתון שנראה מצוין, טוב בהרבה מהערכות המוקדמות, ירידה דרמטית לעומת קרוב ל7% בחודש הקודם, אבל שוב, סוג של קוסמטיקה שלא מידע בהכרח על התמונה הכלכלית שנראה כאן לאורך זמן.
בדיוק, אז מה יהיה גדול, למשל בחודש הבא, מתן?
אני מניח שהתמתנות, כי תמיד אחרי בום גדול, כשאנשים מקטינים עסקאות, מוכרים הרבה מניות כדי לא לשלם מס יסף חדש שהוטל על הדיבידנדים, מושכים רווחים כלואים כדי שלא ימוסו במסגרת החוק החדש, בעצם מקדימים משיקולי מיסוי גרדה, עסקאות שהיו אמורות להתבצע בהדרגה ובאיטיות לאורך חודשים ארוכים, ואז העסקאות הללו תחסרנה בחודשים הבאים, שבהם אנחנו צפויים לראות התמתנות בהכנסות המדינה ממיסים, ולכן כשנסתכל על הדברים מפרספקטיבה של 3, 5 או 9 חודשים, לא בטוח שינואר הוורוד הזה יראה לנו בדיעבד כמו game changer אמיתי, כמו שמשנה את כללי המשחק, אבל בהחלט נחמד לרדת מגירעון של 6% גם אם באופן זמני, ובהחלט נחמד שיש איזה בום בהכנסות המדינה ממיסים, רק חבל שהוא נשען על כל כך הרבה גזרות והתייקרויות, שאותה ניסינו למנוע.
מה היה אפשר לעשות עם הכסף הזה בדיוק? אז אנחנו מסתכלים על זה בזכוכית מגדלת, ונחכה לחודש הבא, מתן חודרוב, ותודה רבה מתן.
תודה.
שלום, שלום. סיפרנו קודם שדיונים של שתי ועדות בכנסת, ועדת הכלכלה וועדת החוקה, הופסקו היום כל אחת מסיבותיה השונות, שתיהן קשורות במשפחות של חטופים, אבל בוועדת הכלכלה, למשל, החברים שמעו שם סיפורים קוראי לב, והפסיקו את הדיונים באמת מתוך הזדהות, שלא כמו בוועדת החוקה, שחבר הכנסת פינדרוס פשוט יצא בכעס, וביקש מהמשפחות לקצר כמו שנקרא, ולכן הדיון הופסק. אז זה לא בדיוק אותו דבר. אנחנו רוצים להגיד שלום למי שהייתה בוועדת הכלכלה, אסתר בוכשטב, אמו של יגב, ששכלה את יגב זכרו לברכה. אסתר, שלום, תודה שאת מדברת איתנו.
שלום. יגב, חשוב לי להגיד שיגב היה חטוף חי ונרצח לפני שנה בפברואר, ב-14 בפברואר.
נכון,
שעברה.
נכון.
הוא היה חטוף חי, והסיפור.
נכון. נכון, וזוגתו חזרה עוד קודם לכן. אסתר, בואי נשמע מה היה שם בוועדה, ומה באמת גרם לסובבים להתרגש כל כך.
אני חושבת ש... אני קודם כל אגיד התנהלות של היושבי ראש בשתי הוועדות היו אותו דבר. אני הייתי בוועדה גם בהתחלה בוועדה של ועדת חוקה, ואחר כך עברתי לוועדת כלכלה. אני פשוט לקחתי פניתי לאנשים שישבו בוועדה, אנשי המקצוע שישבו בוועדה, ואמרתי להם שאני מצפה מהם שהם יהיו שותפים שלנו, שיהיו חלק מהסיפור, שיתייחסו, שיבינו שנדבר על יום על העובר ושב בבנק, זה לא חשוב, שכל החברי כנסת שיושבים שם צריכים ללכת עכשיו לראש הממשלה ולדרוש עסקה, ולא לדבר על הכסף.
כלומר, מה שניסית להגיד להם, חברים, תפסיקו להיות מנותקים, ותתחילו לעסוק במה שבאמת חשוב, במיוחד אחרי הסיפורים שאנחנו שומעים, החטופים השווים, שסיפרו איך קבלו אותם בשלשלאות, והסיפור של אלון אוהל ואליה כהן, אנחנו שומעים סיפורים קוראי לב, ופונים לאימא ולאבא וללבבות האלה, וזה כנראה שבר אותם.
אני חייבת להגיד שהסיפורים שלנו לא התחילו היום, אנחנו מדברים נכון. על זה, אנחנו מדברים על זה מנובמבר שנה שעברה.
נכון מאוד.
והיו כבר סיפורים קורא לב, לאורך כל השנה. הסיפור של הבן שלי והחמישה החטופים האחרים שנרצחו, זה סיפור מספיק קורא לב, היו אחריו עוד שישה חטופים שנרצחו. אנחנו יודעים מהעדויות של חטופים ששבו, שהתנאים והיחס והכל מזוויע, שחייבים לעשות הכל כדי לשחרר אותם. היום ישבה איתי הבת של שומו מנצור, חטוף...
מושית.
מושית, יש חטוף בן 86.
כן,
87. אני מכירה אותו, 87 כבר. אני מכירה אותו מקיבוץ כיסופים, אנחנו שכנים. אני ישבתי לידה ולא יכולתי, לא יכולתי לראות את הדאגה המטורפת שלה, את חוסר אונים, ושהחיים ממשיכים. אני הרגשתי חייבים לעצור, חייבים לעצור. החברי כנסת שניהלו את הוועדה ואת הדיון לא כל כך הסכימו איתי, אבל אני החלטתי שזה מה שצריך לעשות.
כלומר, מה הייתה התגובה שלהם בעצם?
הם המשיכו את הוועדה, כי אחרי שגמרנו לדבר, אנחנו בדרך כלל מדברים בתחילת הדיון, והם מבקשים תגובה. הם לא הגיבו. ואז פניתי שוב, ומושית פנתה, ולא הייתה תגובה. אז המשכנו לדבר, המשכנו לשאול אותם שאלות. ואז פניתי לציבור שהיה שם, וביקשתי את ההתייחסות שלהם, ביקשתי שיהיו איתנו, ואמרתם, לא, אני כבר לא משפחה של חטופים, הבן שלי לצערי הרב חזר בדרך הקשה והנוראית, אבל אמרתם, אתם חייבים להיות עם המשפחות, כי אנחנו כבר לא יכולים את הלבד הזה.
תגידי אסתר, איך את מסבירה את זה שבעצם חברי הכנסת אדישים, ואת יודעת, זה כאילו זה נכנס לא, מאוזן אחת, יוצא מאוזן שנייה, או שזה עובר להם?
אני קודם כל חייבת להגיד שזה לא כל חברי הכנסת.
לא כל, אבל את אומרת, חלקם המשיכו בדיונים, ואתם המשכתם לדבר, אז
נכון.
זה מתנהל.
אני אין לי הסבר, אני לא יודעת, מישהו מקצועי צריך להסביר את הנתק.
מדובר בבני אדם, מדובר באנשים נכון. שמשוועים לצאת החוצה, ובאמת הם סופרים את השניות.
וזה היה בעיניים, ראו את זה בעיניים, אי אפשר כבר להגיד שרק מדברים על זה ורק שומעים, ראו בעיניים. אני לא חושב שיש מישהו במדינה שלא ראה את התמונות של אוהד, אלי ואור. אני לא חושבת שיש מישהו שלא ראה.
נכון. את יודעת מה, בואי נשמע רגע את פינדרוס, חבר הכנסת פינדרוס, מהוועדה השנייה, מוועדת החוקה, ושם זה נגמר אחרת, כמו שאמרתי קודם, הוא הפסיק את הישיבה, אמר קצרו, קצרו, ויצא. בבקשה.
לא, לא מוכן.
לא, לא, פינדרוס.
משפחות יש להם זכות, עם כל הכבוד, דהל פה דיון.
בסדר, אבל היא זעקה את זעקתם, פינדרוס.
מה זה, אני סוגר את הדיון.
אני לא אסתכל על הדסה, שהיא כמעט בת 80, באמת אני אומרת את זה, שנייה, אדוני היושב ראש, גם אם צריך הפסקה של 5 דקות.
לא, לא, אני רוצה להפסקה.
זה עד 11 הדיון.
סליחה.
אני לא מבינה את העניין הזה, סליחה.
אוף. תגידי, יש הבדל בין קואליציה לאופוזיציה בהקשר הזה, אסתר?
יש הבדל בין קואליציה לאופוזיציה, יש הבדל בין חבר כנסת אחד למשנהו, הכל, יש הרבה הבדלים בין הרבה דברים. אני מנסה לדבר על כולם, ואני מוכנה לדבר עם, כמעט עם כולם, אני לא אגיד עם כולם, אני כבר במודעת ניסיון עם מי לא לדבר כבר. אבל אני אומרת שזה, אני לא יודעת, לא מבינה איפה החמלה אצל חלק גדול מהאנשים.
יש כאלה שאת מנסה לדבר איתם והם סובבים את הגב?
הם לא מסובבים את הגב, אבל היום האמת כן, היום בוועדה שיושב ראש קם והלך פשוט, הוא פשוט קם והלך, ואז הוא חזר אחרי כמה זמן, ואז גם אנחנו חזרנו. אבל משהו שקשה לי איתו זה אין חמלה כלפי אנשים. אני רואה את מושית יושבת וכבר לא יכולתי. אני, זה לא עליי, זה עליה. לא יכולתי לראות את הכאב שלה. ואני אומרת, איפה הם? למה הם לא רואים את הכאב הזה?
טוב, תשמעי. קודם כל תודה שדיברת איתנו. אני מעריכה את זה מאוד. אני רק רוצה לציין שהיום בשבע בכיכר החטופים מציינים יום הולדת לאלון אוהל, ויבואו לשם אומנים וינגנו וישירו והפסנתר הצהוב וכו'. וחשוב להיות שם, וחשוב להפגין נוכחות ולהביע הזדהות. ותודה לך, אסתר בוכשטב, אמא של יגב. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה. עכשיו ניקח נשימה, נצא לדיווחי תנועה. מיכל קדוש באולפן, פרסום. חזרנו, נגיד שלום עכשיו לדובי אמיתי, נשיא התאחדות העיקרים, תושב מטולה. שלום דובי.
שלום ענת.
שלום שלום, מה שלומך?
ככל שאנחנו לקראת החזרה, תוך כדי חזרה, אני ממש אופטימי.
אתה לא עזבת מעולם, נכון? אתה שם כל הזמן.
לא עזבתי את מטולה, לא הייתה לי כוונה לעזוב את מטולה.
אתה לבד, כי המשפחה עזבה. המשפחה...
כן, אשתי בוודאי שעזבה לאחר חודש וחצי. בתחילה היא לא רוצה לעזוב אותי לבד, אבל לא הייתה ברירה, כי היינו באמת במלחמה קשה מאוד, כל עוד היינו בקרב הגנה. ומהשלב שהתחלנו את התמרון, העיניים נפתחו, וצהל התגלה במלוא עוצמתו. ואני הייתי חלק...
יפה, רק עוד סתם שאלה אינפורמטיבית, הבית שלכם עומד?
הבית של הוריי, זיכרונם לברכה, נפגע, ובימים אלו אנחנו משפצים אותו. הבית שלי כמובן כתוצאה מאירועים לא פשוטים, לא באופן ישיר, אלא יש פגיעה, גם רציפים, גם פגיעה ישירה של חלקי עירותים, צריך לשפץ, צריך לעבוד, ובימים אלו אנחנו עובדים במלוא המרץ, על מנת להחזיר את הבית, לנוסף שיהיה אפשר לחזור אליו.
אוקיי, עכשיו תראה, צהל אומר, המפקדים הבכירים, שאפשר מבחינתו לחזור ב-1 במרץ, זה מקובל עליך? לא רק מטולה, כלומר, אני מדברת על כל האזור, אזור גדול.
אני שעד לפני שבוע שימש גם מפקד חטיבה, בחטיבה של מלחמה, בדיוק במרחב של מטולה, מנרה, מזגב ומרגליות וכל המרחב הזה. אז אני מכיר היטב מה עשינו בתוך לבנון, מה השמדנו, איזה תשתיות, מה עמד מולנו. ואני רוצה לומר לך, אני פשוט מצדיע. מצדיע גם לחיילי הקבע, הסדיר, המילואים. אני חושב שאין לנו תעודת ביטוח ב-100%. ששום דבר לא יקרה בעתיד. כמו שאת יודעת, יש השתתפות עצמית בביטוח רגיל, יש חלק שלנו וחלק של המערכת
נכון, עצמאית. נכון, אבל תראה, למשל דוד אזולאי, ראש המועצה, ואיתן דודי, אומרים, אי אפשר לחזור, ואולי גם דודוביץ', אי אפשר לחזור, התשתיות הרוסות, במטולה, זה נכון ש-80% מהבתים הרוסים, והתשתיות לא מתפקדות, איך אפשר לחזור, כי גם הנסיעות, האוטובוסים, עוד אין תשתיות למידה, זה לא כל כך פשוט.
תראי, אני הייתי מצפה דווקא מראשי הרשויות, וחלקם עושים את זה בצורה מדהימה, וחלק בחר בדרך אחרת, לצערי. אני חושב שהמנהיגות היום צריכה באמת, לאור החלטת מערכת הביטחון והצבא, שזה בדיוק הגורם המוסמך, שבא ואומר שמבחינת ביטחון ניתן לחזור וצריך לחזור, ואנחנו כל החיים, כמי שגדל בהתיישבות העובדת, כמי שנמצא במטולה דור רביעי, כמי שאספת רבא שלו קבורה במטולה ולחמה על מנת להקים את מטולה, עם כל הכבוד לאותו ראש רשות, עם כל הכבוד, הוא היה צריך בדיוק להתנהג ההפך, הוא היה צריך לפני חודשיים וחצי, כשהכריזו על הפסקת אש, להוציא מהמגירת התוכניות, ולהכין את מטולה לקראת החזרה של התושבים ברגע שהמערכת...
אבל עוד לא היה כסף, עוד לא היה כלום.
כסף ענק,
אני אומר לך. היה פרויקטור שהתפטר כי שמו לו את אלקין על הראש, אז איך אפשר לעשות עסקים?
ענק, ברשותך, כמי שעומד בראש המגזר העסקי, כמי שדאג לכל מערכת הפיצויים במס רכוש, מול הבכירים ביותר במס רכוש, מי מנהל מס רכוש, דרך רשות המיסים ודרך שר האוצר שעומדים לימיננו. עכשיו צריך לבוא רק לקחת, להניח את התוכניות על השולחן, היה צריך לעשות זה לפני חודשיים וחצי, ולצאת לפעולה. שום דבר לא נעשה בחלק גדול מהיישובים, לעומת זאת, ביישובים רבים אחרים, אני מוכן לקחת אותך לסיור ולראות כבר גינות פורחות, תשתיות מתוקנות.
איפה? באיזה אזורים?
אני אתן לך דוגמה, קיבוץ עירון, קיבוץ מלכיה, קיבוצים נוספים, מושבים שכבר עובדים במלוא המרץ. גם אנחנו, החקלאים, כמי שלא עזבנו מעולם את מטולה, תוך כדי לחימה, המשכנו לאבד את השטחים. היום היה לי ביקור פרי יוזמותו של נגיד בנק ישראל, לבוא ולראות את תמונת המצב האמיתית. ואני מאוד שמחתי שנגיד בנק ישראל מגיע.
רגע, שנייה, תכף נדבר על נגיד בנק ישראל, כי זה סעיף חשוב בשיחה שלנו, אבל מה שאתה אומר בעצם, שגם דוד אזולאי וגם דודי, גיורא זלצלו, דיברנו איתו בבוקר, והוא נשמע ככה די בדומה למה שאתה אומר לנו, אבל גם דודי וגם דודוביץ' וגם דוד אזולאי, כנראה לא אומרים אמת לפי מה שאתה אומר, לא? או שאני לא מבינה?
אני מכיר את האיום, נלחמתי עד לפני שבוע באיום, הסרנו את האיום, הרחקנו את האויב הזה, החלשנו אותו בצורה משמעותית, ועדיין אני אומר...
אבל דובי הם חוזרים,
הם לא חוזרים, ואף אחד גם לא רואה אותם, ושלא יספרו לך סיפורים, עם כל הכבוד, הם רחוקים מרחק סביר בהחלט, על מנת שניתן יהיה להמשיך להגן על הצפון. יותר מזה אני אומר לך, יכול להיות שאני עושה פה טעות, ואני אומר את זה בזהירות. אני מניח שב-18 לפברואר, גם נדמה לי שנאמר כבר על ידי גורמים ביטחוניים, שיהיו מקומות שנצטרך להישאר ולא לצאת, על מנת להבטיח את ביטחון תושבי הגליל.
זה רק, סליחה בסוגריים, זה התאריך שצהל אמור לסגת.
זה לכאורה התאריך שצהל אמור לסגת על פי ההסכם, אבל אני אומר, כפי שנאמר, וכפי שאני מתרשם, יהיו מקומות בתוך לבנון שלא נרשה לעצמנו לצאת מהם על מנת להגן על תושבי הצפון. אני אישית, כמי שנלחם, אני חוזר שוב, במשך שנה ושלושה חודשים, עם הלוחמים הצעירים, הוותיקים, המילואים, הסדיר והקבע, והרחקנו את האיום, והסרנו את האיום, אני בטוח היום במאת אחוזים, שניתן לחזור, זה לא אומר שלא יהיה אותי לחד פה, אותי לחד שם, ירי אחד, זה המרחב שגדלנו בו, זה המרחב שאנחנו צריכים להיות שותפים למאמץ, להמשיך ליישב אותו, כי בכל מקום, שם אחרי שעה תעבור, שם יקבע הגבול, ועם כל הכבוד, לאותם ראשי רשויות, שיוצאים בתקשורת, במקום להביא את התוכניות, ולהציג לציבור במדינת ישראל, הנה, הגשנו תוכניות, לחזרה, והממשלה לא מאפשרת לנו, ולא נותנת לנו, הם מדברים על ה...
שמעת את זה מהצבא, דובי?
את מה?
את מה שאתה אומר לי, שצהל בחלקו יצטרך להישאר בכל...
אני שמעתי בתקשורת, לא שאני, מה שיש לי בצבא, יש לי בצבא, אבל אני אומר לך, באחריות, מה ששמעתי בתקשורת, שצהל לא ייסוג מחלק מהמקומות, ושוב אני אומר לך, במקום להגיד לתושבים, אתם לא חוזרים, המצב לא בטוח, זה לא נכון לחזור רק בעוד שלושה חודשים, ההפך הוא הנכון, ההפך היה צריך להיעשות על ידי...
הבנתי, אז עכשיו בוא תספר לנו בתקשורת מה אמר לכם היום הנגיד, נגיד בנק ישראל.
ראשית, אני מאוד שמח שהביקור היה פרי יוזמתו, והוא הגיע על מנת באמת לראות במו עיניו את הגליל אחרי תקופת לחימה מאוד ארוכה. אחד הדברים שאני התחברתי אליהם עוד בתחילת הדרך עם נגיד בנק ישראל, זה שהוא מחפש את המנגנונים של הצמיחה. מה שהוא ראה היום ומה שניסינו להעביר לו, שאנחנו לא מדברים שיקום. שיקום זה מצב שמחזירים את המצב לקדמותו. זאת לא הכוונה, לא שלי, ובוודאי לא של ראשי הרשויות. אנחנו רוצים גליל חדש, גליל חזק, גליל צומח, שיהיו בו מספר עוגנים שנוכל באמת לקבל את מה שמגיע לנו כאזרחים.
ומה תהיה התרומה שלו, דובי, לסיום, תגיד לנו?
תיקון לדעתי, אחד, חיזוק הכיוון של הקמת אוניברסיטה, כמה שיותר מהר על ציר הזמן, בקירת שמונה, תל חי. הדבר השני, זה לשנות את חוק עידוד השקעות און, על מנת שנוכל באמת להביא יזמים שישקיעו גם במתחמים של הייטק, במתחמים של AI, גם בתעשייה של ביטחונית, שתהיה עוגן. אנחנו רוצים שהשכר הממוצע בגליל יהיה שווה לשכר הממוצע במשק, ולא נשאר למטה בסוציו-אקונומי 1, 2 ו-3.
הוא יכול להתחייב לכל הדברים האלה?
אני חושב שהנגיד היום, עם המשקל הסגולי שלו, הבין וגם סימן מספר מטרות כמו שאמרתי, וכולי תקווה שבאמת, כמי שחיי בין היתר להיות היועץ הכלכלי של הממשלה, אנחנו נלך לכיוונים אלו, ואגב אני מאמין ביכולות שלו, ונעשה את זה כולנו ביחד.
טוב, אתה גם מחובר לצבא אגב, כל הזמן היית שם, וגם במדים וגם החזקת נשק, ואתה אלוף משנה במילואים, דובי אמיתי, נשיא התאחדות האיכרים. תודה שדיברת איתנו, אנחנו עוד נמשיך ונהיה בקשר. תודה רבה.
תודה ענת.
תודה. פרסומות. עכשיו נציץ רגע לדיזינגוף סנטר, ואנחנו שומעים שהגזרות הכלכליות, חסר קצת כסף, כן? לכולנו. המחירות ברשתות האופנה מתחילות לרדת, ולא מעט, והחנויות פתחו במבצעים היסטריים של בין 50-70%. דן פילץ, בעלים ומנכ"ל של דיזינגוף סנטר, שלום דן.
אחר הצהריים טובים, שלום רב.
שלום רב. מה קורה? לא קונים?
קונים פחות, הישראלים גם מודאגים מהמצב הכלכלי, וגם תכלס מה שנראה יותר מהכל זה שהאטנשן הציבורי הוא בעיקר נמצא בחדשות על חטופים ועל מלחמה ועל עניינים ביטחוניים מדיניים.
אני מקווה שזה ככה, אתה יודע, שמתחילים לחשוב על זה קצת יותר, כי זה באמת הדבר הכי חשוב, אבל לא בטוח, כלומר הישראלים נכנסים לסופר ואתה יודע, הלחם שעלה קודם נגיד X, עולה עכשיו X פלוס 3 אפילו, לא X פלוס 1, וזה משמעותי, כי יש דברים שחייבים, ונגיד בגדים לא חייבים, ונעליים לא חייבים.
אז קודם כל, תראי, 24 היא הפתיעה לטובה, ובניסיון להבין מה קרה, ואיך זה ש24 בעצם שנת מלחמה היא הייתה טובה, בסופו של דבר רוב התשובה נמצאת במאזן בין כמה ישראלים שנוסעים לחול לבין כמה תיירים, והרבה ישראלים לא נסעו לחול, והרבה כסף נשאר בארץ שבעצם הציל את את הפדיונות.
יפה, גם הכסף הזה נגמר נגיד, ועכשיו עוצרים.
נכון, אז עכשיו קודם כל יש דברים שהם בבייסיק של המסחר, שנוטים לשכוח אותם, אבל הם מאוד מאוד משפיעים, ותכלס החורף התחיל עכשיו, שזה ממש ממש מאוחר, והרבה פעמים אנחנו רואים שהאופנה מתנהלת לפי המלאים, והמלאים הרבה פעמים הם עולים או יורדים אם קונים או לא קונים דברים לחורף, שלא מגיע החורף, אנשים לא קונים, אז אני חושב שגם הדבר הזה הוא משפיע, אפילו שהוא לא איזה כותרות או חדשות, אבל אין מה לעשות, שהחורף מתחיל מאוחר.
נכון.
הסוחרים נשארים.
אבל נכון, אבל זה קורה לא מעט. עכשיו, השאלה היא אם אתה יכול לקמת את זה מבחינת כמות, באחוזים, נגיד בכמה המחירות ירדו, וכמה זה עלול לסכן את הקניונים, כי אתה רק דוגמה.
אז תראי, קודם כל אין לי סטטיסטיקות, והסטטיסטיקות של ינואר מלמדות על ירידה לדעתי של 10-20% בפדיונות בענף, אוקיי? אני אפילו לא יודע להגיד אצלנו באופן מדויק, ואני יכול להגיד אצלנו שרואים התחזקות של מגמת ה-value for money, אוקיי? ביוטי קר ותמנון וריל, כאילו המציון, וכאילו לצד זה שהרשתות הגדולות, נייקי, אדידס, לגו, כאילו מגדילים את הפעילות.
הם יקרים.
מקומות, נכון, אבל עדיין הסגמנט הזה הוא חזק ומוביל, ולצידו באמת התחזקות של value for money, כי באמת ישראלים, חלקם, אתה יודע, תמיד בכלכלה זה עובד גם תכלס וגם הדאגה, אוקיי? התכלס הוא כמו שעלה לנו המע"מ באחוז, עלה המע"מ באחוז, זה לא צחוק, זה משפיע על כולם. שעלה, עולה החשמל, המים, הארנונה, כל הדבר הזה.
בדיוק זה, בדיוק זה. וכשאתה יוצא עם ילדים לקניון, חנות צעצועים ענקית כמו שיש בקניון, איך זה משפיע שם?
אז באמת מחפשים דברים שהם יותר value for money, אבל אני יכול להגיד ש... שוב, הסנטר, אני לא בטוח אם הוא דוגמה מייצגת לכל הענף. בסנטר אין בעיה, כלומר, יש עסקאות חדשות ועסקאות טובות, ואנשים מבינים שזו תקופה קשה, ומצפים שהיא תחלוף. אני מדבר בעולם העסקי, הניסיון של משברים קודמים, תכף, אחרי המלחמה, תכף יש, אחרי שכולם יחזרו הביתה, גם מפונים וגם חטופים וגם חיילים, והטיסות אנחנו רואים שחודרות, אז רוב הסיכויים שעל אף הגדרות הכלכליות ועל אף שיותר קשה, אנחנו נראה משהו שמתגבר.
תגיד, לסיום אני רק אשאל אותך, כמה אתה מוטרד, דן פילץ?
אני מוטרד באופן כללי מהמצב את יודעת, הפוליטי, אבל הבחינה הכלכלית אני לא מודאג בכלל, ואני חושב שצריך לזכור ומה שאנחנו דבקים בו תמיד, ואני חושב שהוא נכון גם ערכית וגם לתכלס שצריך לטפח ולתעדף עסקים קטנים ועסקים מקומיים. צריך לזכור כאילו שבאמת השוק הישראלי הוא קטן וצריך attention וצריך שגם שהמדינה תעזור, אבל גם שכולנו נזכור שכל עסק מקומי שאנחנו קונים בו והכל לטובת הכלכלה שלנו.
בדיוק, בסוף זה עוזר לכל אחד מאיתנו בכלכלה.
בדיוק, צריך לזכור את זה, ותכלס אני חושב שגם צריך יותר עניין וערך, גם בענף הקניוני וגם בענף שאתה מתחר, שיש דברים שהם לא רק השופינג, אלא גם עניינים ערכיים של חברה
וסביבה, ברור,
שצריך לתת להם attention תמיד.
עכשיו איחדנו 5 דקות לשופינג, זה גם חשוב. זה, כן, קצת מרחיק אותנו. בדיוק, לגמרי. דן פילץ, בעלים ומנכ"ל של הסנטר בדיזינגוף, תודה רבה. תודה ושלום. להתראות, שלום שלום, פרסומות ובורסה.
איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
חזרנו כדי להגיד שלום לאורי רינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. אלן אורי?
אלן.
משהו השפיע על הבורסה היום, או שאנחנו עדיין בפלוס 6 עשיריות כזה בקטנה?
כן, אנחנו בעליות קלות בבורסה, לא רואים איזשהו משהו מאוד משמעותי כמו שאת אומרת.
לא, כי היה סי בהכנסות המדינה.
אז זהו, ראינו את הנתונים של הגירעון שהיו טובים, אבל אני חושב שכולם מבינים, בטח המשקיעים שמסתכלים בתוך המספרים.
טכני, טכני, אני אגיד לך, טכני.
שזה מאוד טכני. היה גידול עצום בהכנסות, וכולו כנראה הכנסות של תחילת שנה, עם כל העליית מיסים שהייתה, וגם רווחים כלואים שיצאו. ומצד שני, בהוצאות יש לנו עצירה טכנית, כי אנחנו ללא תקציב. 2025 התחילה ללא תקציב.
רצו מהר לקנות הכל לפני שיהיה עוד בומבה אחת של מיסים. אז זהו, אז מי שהספיק לספיק.
המשקיעים לא נותנים לזה יותר מדי תשומת לב. סך הכל, תל אביב 35 עולה ב-0.6%. תל אביב בנקים ללא שינוי משמעותי. הטכנולוגיה קצת עולה יותר. סך הכל יום טוב. צריך להגיד שגם הדולר מתחזק, אולי בגלל טראמפ והמחסים על הפלדה ואלומיניום שהוא רוצה שוב להטיל, אחרי שכבר ויתר עליהם. זה נכון, ביידן ויתר עליהם. ועוד משהו שקצת מזיז את העולם, אבל סך הכל יום שקט יחסית בינתיים.
יפה, אורי גרינפלד, תודה רבה. ואנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון.